אז אנחנו בחף זין. אנחנו בחף זין בהקדמה, עמוד י"א, דרך הקודש, עמוד י"א, חף זין. אנחנו נגיד משהו בתהילים, רק הספר לא נמצא אצלי כאן, אז אני אגיד רק מה שאני זוכר. בסדר? אז אתם ככה תמחלו לי על אי הדיוק המוחלט, אבל אנחנו היום, איפה יש פה? אנחנו נתחיל היום ישירות בהקדמה של דרך הקודש, סימן חף זין, ופה דה. אומר הצבי אלימלך, דע שהרשב"י עליו השלום היה לו ניצוץ עם משה רבנו. וכמו שמשה רבנו ברח מפני חרב פרעה, והשיג שלמותו שם במדבר, שם בורח משה, כך הוא הדין רבי שמעון בר יוחאי שברח מפני הקיסר והשיג שלמותו שם במערה במדבר בלוד. זה שאמר בזוהר החדש רות, מילנו כגדול כמשה, חף הדמיון מילנו רשב"י. כלומר, יש מישהו שכן דומה למשה, שזה רבי שמעון בר יוחאי. ומכאן התחיל לבאר גודל שבח של לימוד בזוהר סתרי תורה. אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שחוששים מללמוד את סתרי התורה והזוהר, משום כל מיני שמועות וחוסר הבנה, ויותר מזה, אנשים גם עשו את זה לעצמם, לבד, בלי הדרכה ובלי הכוונה, אלא כל אחד חשב שהוא יכול לבוא וליטול את השם. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת מפורש שיש דברים שכל אחד יכול ליטול, ודברים שלא כל אחד יבוא ויטול. זה מסוג הדברים שלא כל אחד יכול לבוא וליטול. אבל מה שכן, כולם, ודאי, ראוי שיקראו דברי הזוהר, והם רוצים ללמוד שיכול למקומות ידועים שלומדים בהם. אבל לא כל אחד יישב בבית וילמד לבד. כי באמת יש תקלות. כי מה הבעיה? הבעיה היא שהשכל שלנו מוגבל. ואדם שלומד לבד, הרי הוא מסיק מעצמו לעצמו, והוא יכול גם לטעות, ואף אחד לא יגיד לו שהוא טועה, כי הוא לא שם לב. וממילא הוא בא לידי בלבול. בדברים הללו צריך להיזהר מאוד, שאם יש מישהו שטועה, צריך לעצור במקום, לתקן את הטעות ואז להמשיך. אם הוא לומד לבד, אז הוא יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, והוא ממשיך למקומות לא רצויים. מכאן יצא שם כזה מפחיד. אבל האמת היא שזה נמצא הרבה יותר קדימה. זה נמצא בגמרא, בסנהדרין, שהגמרא אומרת שלא מלמדים מעשה מרכבה באופן מפורט, אלא רק לתלמיד מסוים שיודע וכו' וכו' וכו'. וגם רק ראשי פרקים שיבין מדעתו, כי הדברים מאוד עמוקים. אבל כבר ראינו על זה הרבה פירושים והרבה הסברים. מי שרוצה, יש בספר ההקדמות לבעל הסולם מאמר ארוך מאוד, שמסביר מדוע כן צריך, וזה לא הכוונה כפשוטם של מילים, שהגמרא שם אומרת שאדם צריך להיות בקיא, כן, שצריך בין 40 ומלא ש"ס ופוסקים וכו' וכו'. ואחת השאלות שבאמת מאוד התחברתי לרעיון אמנם, לא כל כך לתשובה, אבל כן לרעיון, מי הוא אותו אדם שיוכל להגיד שהוא למד את כל התורה כולה, כי התורה 70 פנים, ואני חושב שכל חייו של האדם לא יספיק ללמוד את 70 הפנים של התורה, רק תורת הפשט. אז במילא לפי זה, לעולם לא ייגע בסתרי תורה, ולא יכול להיות דבר כזה. כתב רבי חיים ויטל בשם מורה הגדול, הארי הקדוש, שהאדם התגלגל לעולם שוב ושוב ושוב ושוב, זה בשאר הגלגולים, עד שילמד פרדס. כי האדם מחויב ומושבע מהר סיני ללמוד את התורה. והתורה יש לה ארבע פנים. פשט, רמז, דרש וסוד. ועד שהוא לא ישלים את הכל הוא יתגלגל. כלומר, יכול להיות שהאדם הוא בחינה של צדיק. הוא כבר לא צריך להתגלגל מצד תיקון נשמתו. אבל הוא ישוב להתגלגל מצד תיקון העניין של לימוד התורה. ואנחנו יודעים שלרדת לעולם הזה, זה סיפור. הנשמה לא כל כך מתלהבת. אם היו שואלים מי מתנדב, אף אחד לא מתנדב. לכן אנחנו יודעים שהזוהר מספר לנו שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה ומכריח אותה לרדת לעולם הזה, שבוע טוב. כלומר, אין מתנדבים לרדת לעולם הזה. גם נשמות שנמצאות בעולם התיקון בו, בגיהנום, ומקבלות תיקון, לא רוצות לחזור לפה. כי עדיף שמה ולסיים את התיקון ולבוא שלמים. מאשר לבוא להתגלגל לעולם הזה ולהתנסות שוב, ולהתנסות שוב, ולהתנסות שוב. אז לכן, עדיף שאנחנו כן נלמד מסתרי תורה, ולא נצטרך להתגלגל על הדבר הזה. עכשיו, ממה נפשך? יבוא מישהו ויגיד, אבל אני לא אספיק את הכל. אמרו לו, מי אמר שאתה צריך להספיק את הכל? וחומש כבר, כולנו למדנו הכל? לא. כלומר, העניין הוא להיות, מה שנקרא, שלום עליכם אישי כהן גדול, הרעיון הוא להיות מאלה שעוסקים בתורה. ואני כבר אמרתי את זה לכמה וכמה אנשים, יש נוסח בברכת התורה שאנחנו אומרים לעסוק בדברי תורה, וכך היה אומר האדמו"ר, שהלימוד בתורה, בפשט, ברמז, בדרש והסוד, זה יהיה באופן כזה שאדם יהיה עסוק בזה כל הזמן. כמו בעל עסק, כל הזמן חושב על העסק שלו, לא משנה איכן הוא נמצא. איפה שלא יהיה, באיזה מצב שלא יהיה, ואפילו יש כאלה שהולכים לישון עם זה. כך יש לו מחר, כבר ישן עם זה, והוא חולם על זה. אז לכן, מכאן נתחיל לבאר גודל שבח של לימוד בזוהר סתרי תורה. אומר הזוהר הקדוש, שמביא דברי הזוהר, פרשת וירא, תחזה. בוא תראה, זכאי נינון צדיק היה, דהתגניז להו כמה תבין להו על מה. זכאים אותם צדיקים שנגנז להם, נשמר להם כמה דברים טובים לעולם ההוא. ולא את אתר פנימה בכל עינון, אין אתר, מקום, פנימי, בכל אותם המקומות, כעינון דידעי רזין דמריון. אותם אנשים שלומדים סתרי תורה, למעשה, מה זה סתרי תורה? אנחנו לומדים על מה? על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כלומר, אנחנו לומדים את הסוד של הבורא. ותארו לעצמכם, משל למה הדבר דומה. אדם פשוט שאומרים לו שיש מלך. הוא אומר, טוב, יש מלך. ו... לא כל כך עסוק בהנהגותיו של המלך. לא כל כך אכפת לו מה המלך עושה, מה המלך בונה, מה המלך דואג. לא, הוא יודע רק מלך. אבל בוודאי שהאדם הזה נאמן למלך. הוא שומר על חוקי המלך. אבל אם המלך ירצה לבחור לו מישהו שיבוא לשבת לפניו, שיוכל לדבר איתו מדי פעם, או שיהיה מקורב למלכות, אז מי הוא יבחר לו? אחד שלהם יודע איך הוא מתלבש, ואחד שיודע איך שהוא מדבר, ואחד שיודע יותר פרטים על המלך, יותר קרוב, יותר אכפת. כלומר, ככל דבר שאכפת לנו יותר, אנחנו מתעניינים יותר בפרטים. אז אם אנחנו לא אכפת לנו, אנחנו רק יודעים באופן הכללי, טוב, בסדר, ברוכים תהיו, אבל אתם לא קרובים מספיק כדי להיות מקורבים למלכות. לכן, אומר הזוהר פרשת וירא, שאותם אנשים שלומדים מהרי דרזין דמריון, אותם אלה שלומדים את הנהגותיו של הקדוש ברוך הוא, הם מקורבים למלכות. ולכן, כשהם נשמתם, ברור שתהיה יותר קרובה למלך. יותר עמוק, יותר פנימה בתוך הארמון, בעולמות העליונים. כן.
יש הרי כמה שיטות בקבלה, רמח"ל, ארי, כל הדברים האלה. אז מה, זה יודע רק כיוון מסוים, זה כיוון מסוים, וכתם, לפי הכיוון הזה מפעילים את הנהגת השם, או ש... איך זה מצטרף בכלל?
כל השיטות כולם, בין שיטת הרמח"ל, בין שיטת הארי, סליחה לא הארי, בין שיטת הרמח"ל, הרשש, שיטת החסידות, ושיטות כאלה או אחרות שקמו, שיטת הגר"א, בהבנת סתרי התורה, הם לא חלוקים בסתרי התורה. הם כן שונים בהסבר לדעת של האנשים, של בני האדם, בדרך העבודה. כלומר, הרמח"ל תופס כיוון מסוים בעבודת השם, אבל לא בעולמות. זה לא יכול להיות שזה שונה, הכל אחד. לכן השינוי הוא רק בהסבר, בדרך העבודה שלך, שלי. לכן חכמי הקבלה שהלכו על פי הבעל שם טוב, הלכו בכיוון יותר של שמחה ושירה ופחות תעניות וסיגופים. לעומת זאת, חכמי הקבלה שהלכו בשיטה הספרדית הטהורה, שיטת הארי, מוערכו ואחריהם, זה הלכו יותר בצד של שבירת הגוף, כן? כלומר, אבל העיקרון אותו עיקרון, אם תיקח ותראה בניית העולמות, והעולמות כולם ידברו על הצילות בריאה היצירה, וכולם ידברו על פרצופי, וכולם ידברו על אותו דבר. אלא שיטת ההסבר היא בדרך העבודה. אבל יש כן הבדל, וזה אנחנו יודעים, שיש כן הבדל למשל בין תורת הארי לבין שיטת הרמק. רבי משה קודבירו שהיה רבו של הארי, פחות בתחילת הדרך, שיטתו בקבלה הייתה שונה, ואלמלא ראיתי את זה כתוב, לא הייתי מעז לומר. אבל אמרו שהארי הקדוש השיג יותר מהרמק. ולכן, מאז שהתגלו שהארי בא לעולם ולימד את שיטתו, אנחנו לא לומדים כמה שנקרא חותך דבר ברמק, אלא בארי. הרמ"ק זה מי שרוצה להרחיב ידע, רוצה להרחיב דברים. כי הארי ישיג מעליו, ולכן ודאי שתורתו יותר שלמה. לכן לא פוסקים על פי הרמ"ק, פוסקים על פי הארי. נכון שלומדים רמ"ק. כן, לומדים, אני למדתי פרדס רימונים. אני מכיר את הרמ"ק, לא מכיר אותו אישית לצערי, אבל כן מכיר קצת את ספריו. אבל אם אני רוצה, אני מסתפק, או רוצה להעמיק ולהכיר יותר, אני מסתכל בכתבי הארי. הבעל שם טוב תפס את מה? כתבי הארי. אלא שהבעל שם טוב הכניס נופך נוסף בשיטת העבודה. לא בא כתבי הארי, הוא לא שינה מהם כלום. אלא הוא לקח והוסיף לעבודה בסגנון של השמחה, פחות תעניות, פחות זיגופית. כי אני לא יודעת כמה מכם עשה, מישהו כבר ניסה לעשות פידלת תעניות על העניין ההוא, על פעם אחת. גם בשוגה.
היום פונים את זה בכסף.
כן, או, לא, עזוב. זה בעל התניה כבר כתב, שהדור לא מתאים, שיבדו בכסף. אבל האם מישהו פעם עמד ועשה פידלת תעניות, אני חושב שלא פשוט, מי שמכיר את זה יודע כמה שזה קשה. או אם מישהו פעם הרים את קולו כלפי הוריו, כבר היה צריך לעשות כך וכך תעניות על פעם אחת. כלומר, השיטה הזו היא שיטה קשה מייגעת, היא גם לא פשוטה, כי הרבה פעמים אדם מוצא את עצמו מתייסר ביסורי נפש ומרגיש רע. הוא לא גומר, הוא לא גומר את הסיפור. חבר חסידות ואמרה, או, אפשר אחרת, וזה מועיל אותו דבר. אבל בוא נעשה את זה אחרת. זה ההבדלי. בסדר? נחזור לעניין. אומר הזוהר הקדוש, אותם אנשים שיודעים את הסוד של המלך, רזין דמריון, אני בשורה הרביעית בחפכת, וידעי להתדבקה בהו בכל יומה, ועל ידי כך שאתה יודע ומכיר את הקדוש ברוך הוא, הרי אתה נדבק בו בכל יום ויום, באותם הנקודות שאתה כבר יודע. לדוגמה, אם אנחנו יודעים שיש י"ג מחילן דרחמה, ואנחנו נדבקים בהם, איך הגמרא אומרת, מה הוא רחום, הפתר רחום, מה הוא חנון, הפתר חנון. אז אם אתה נגיד עבדת והכרת כבר את כל המושג הזה שנקרא חנון, כן? ואתה חנון כלפי הבריאות, אבל אתה משתדל באמת להיות כמה שיותר חנון לפי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא במידת חנון, ממילא מה קורה לך? אומר הזוהר הקדוש, על אלה כתיב, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. באותו, אותה נקודה שבה אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, ואתה דבק בעשייה, כי אנחנו מדברים על עשייה, במידה הזו, באותו רגע אתה שייך לציר, לצינור, שהוא שייך רק לך. אין לו ראתה אלוקים זולתך, תעשה למחכים לו. זה רק אתה מקבל את השפע הזה, לפי טיב העבודה שלך באותה מידה. זה נקרא אותם אנשים שיודעים את הסוד של האדון, או בהדמיה לימינו, אם יש לך את הקוד הסודי להיכנס ולמשוך מהחשבון של הקודש ברוך הוא, אז כל פעם שאתה מקיש, אתה מקבל, כי יש לך את הקוד הסודי. הקוד הסודי, מי נותני, למי נותנים? למי שבאמת ראוי לקבל את הקוד הסודי. וזה השפע שהאדם מקבל ישירות לפי מידת הנהגתו בסודות של הקדוש ברוך הוא, שבה הוא דבק ולמד והבין ופועל על פיהם. אתן לכם דוגמה. כתוב בזוהר הקדוש, אנחנו בעזרת השם נגיע לזה, אנחנו יודעים שהעולמות, עולם העשייה, במעלה יש עולם יצירה. עולם היצירה גם מכונה בשם עולם המלאכים. עולם המלאכים הוא עולם בתנועה מתמדת. הוא לא יכול להפסיק לנוע אפילו רגע אחד. אם חד ושלום הוא יפסיק לנוע, הלך העולם. בעולם המלאכים יש אין ספור מלאכים. אבל אנחנו יודעים שהזוהר הקדוש מחלק את זה לקבוצות מעניינות. הוא אומר שיש מלאכים שנקראים מראה דעינים. שכל הצורה של המלאך הזה זה עיניים. יש מלאכי דעודנים. כל הצורה של המלאך הזה זה אוזניים, 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 אוזניים. יש מלאכי ידיים, מלאכי כנפיים. יש הרבה סוגים של מלאכים, קבוצות, קבוצות של מלאכים. עכשיו, מה המטרה של כל דבר? מה המטרה של כל אחד מהם? יש גם מלאכים שנקראים עומדים. התפקיד של המלאכים העומדים זה התזמורת. הם שרים לקדוש ברוך הוא תשבחות כל הזמן, הם עומדים במקום, שרים כל הזמן. אומר הזוהר הקדוש, מלאכי עינין זה מלאכים שכל התפקיד שלהם, הימצאותם, זה להיות צלמים. הם המתעדים של העולם. והם מתעדים כל בן אדם ובן אדם מה הוא עושה. יש לכל אחד מצלמה, לא יודע, סוגים טובים של כל מיני מצלמות, לא יודע, לא מכיר את השמות של כולם, אבל כנראה יש להם מצלמות דיגיטליות מעניינות, הם נמצאים שם למעלה, כל מלאך יש לו את הבחור שלו, והוא מצלם אותו כל הזמן, מהבוקר עד הלילה, 24 שעות ביממה. מצלם, מתעד, שם בספרייה את הקלטת, נגמר קלטת פעם חדש, כנראה שאצל הקדוש ברוך הוא...
לא נגמר הקלטת.
כן, זהו, הקדוש ברוך הוא יש קלטת ללא סוף. אני שמעתי מכמה אנשים שבאמת עברו חוויה של מוות קליני, ואחר כך חזרו לחיי העולם הזה, ובאמת סיפרו חלק מהם שעמדו בנהמדי חיסופה גדול מאוד. חיסופה גדול מאוד, ואחד מהם אפילו אמר שהוא מתבייש לספר, הוא לא רוצה לספר, מרוב שהוא מתבייש פה, הוא זוכר, הוא מתבייש פה. הוא אומר, לא, אני לא מספר, אני אומר, מה שאתה רוצה זה לא. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, מה שיראו לי, לא האמנתי, אבל זה אני לא יכול להגיד שלא, רואים אותי בתמונה תלת ממד. מה אני אעשה? הכל אמיתי, רואים, הוא כאילו עכשיו, אני שם, עושה, פועל. טוב, אבל זה מלאכים של עיני. יש מלאכים שממונים על הסאונד, מלאכי קול. אז זה יש לך סרט ויש סאונד, ואני גם שומעים אותך. מה דיברת? יש מלאכים שהם, זה מלאכי דעודנים. הם שומעים, מקליטים את הכל, סאונד, יש להם מלאכי סאונד. הכל מוקלט. יש מלאכים שהם מלאכי כנפיים. אנחנו מכירים את זה מהמרכבה.
מהתמונות.
כן, של יחזקאל, ששניים יחסי פניו, שניים יחסי רגליו, שניים יעופף. כולם זה כנפיים. מה התפקיד שלהם? הם מערכת הקריזה. יודעים שכתוב כרוז יוצא ברקיע, מקרה כזה, מקרה אחר. אז זה התפקיד שלהם. הם טסים מצד לצד במהירות מדהימה להודיע הודעות. הם משליחים בין פלוני לבת פלונית, זה עוד 30 יום יגיע. גר, זה התפקיד שלהם. כלומר, אנחנו רואים שבעולמות יש אין ספור מלאכים בקבוצות, קבוצות, קבוצות, שיש להם תפקיד מוגדר לכל אחד. ואף אחד לא מתערב בשני. אין החלפת תפקידים. כי אם הוא ייכנס לתפקיד שלו, שלו הוא נשרף מיד. זה לא מתאים. מלאך של סאונד לא ייכנס לקטע של התסריט. אתה לא תסריט, אתה לא במאי, אתה לא מתעסק, אתה מתעסק עם קול. לכן, זה, כשאדם יודע, רזה דמריון, יודע שהקדוש ברוך הוא, יש לו ממונים, יש לו אחראים, ולכל דבר יש תפקיד, וכל תפקיד יש ממונה, אז, והוא מתנהג בהתאם, אז בוודאי שהוא קרוב יותר אל הקדוש ברוך הוא, אותם למשל מלאכים, אותם מלאכים שהם מלאכי טיסה, מלאכי קרוז ומלאכי קול, אם אדם, חס ושלום, עושה דבר לא טוב, הם מיד מכריזים ברקיע, פלוני בפלוני, עשה עניין פלוני בפלוני. עכשיו, דנים אותו. אבל אם יראה תשובה, מיד אלה טסים למעלה כל הטייסים האלה, רגע, לא, עשה תשובה. אז שהם מדברים וזה הוא כבר חזר בו. כי גם התפקיד שלהם, כלומר, מצד אחד יש כאלה שמוליכים את הצעד על אותו, מצד השני אלה מחכים בקוננות, יאללה, תחזור. ככה מסביר הסבא הקדוש, דברי הזוהר, שאנחנו אומרים, מה זה רזי דמריון? מה זה סוד של הקדוש ברוך הוא? אנחנו עכשיו אמרנו, שידעין רזין דמריון, מה זה אחד הסודות הגדולים של הקדוש ברוך הוא? אחד הסודות הגדולים שזה מעבר לטבע, מעבר לתפיסה, מעבר להיגיון, זה מושג התשובה. מושג התשובה. שאלו לחוטא, שאלו לנבואה, החוטא מדינו, אמרו ימות, שאלו זה ימות, כולם אמרו ימות. מהאבות, הנבואה, החוכמה, כולם, זה גמרא מספרת. אמרו, מה, הוא חטא שימות, מה בכלל זה לדבר? אין מקום, אין. עד שהגיעו לקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר, יעשה תשובה ויחיה. תראי איך כתוב, אנחנו רואים את זה גם בתפילה הרבה. כן, הקדוש ברוך הוא לא חפץ. במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה, זה סוד מריון, זה הסוד של בעל הבית הגדול. עכשיו, מה שהמשנה אומרת, שאדם שעושה מצווה, מה בורא לו? סנגור. הזוהר הקדוש מגלה לנו דבר מדהים. הזוהר הקדוש אומר לנו, אתם יודעים, בין כל המלאכים שדיברנו בעולם היצירה, עולם המלאכים, יש לכל יום 365 ימים בשנה, מלאך ממונה על אותו יום. עכשיו, מתחת לאותו מלאך, יש מלאכים, הוא הממונה. לדוגמה, השמש. הרי השמש, אנחנו יודעים שהיא לא רק מחממת, היא גם שורפת. היא עושה שתי פעולות הפכיות. אם אנחנו שמים כביסה לתלות, השמש מלבינה אותה, מייבשת אותה. אם אנחנו שמים מצד שני בגד הרבה זמן בשמש, מה קורה לו? הוא דוהר, הוא מתקלקל. מי שנמצא בשמש, הוא משתזף. מצד שני, היא מלבינה. היא עושה המון פעולות גם מפחיות. אלא שיש מלאך שממונה על ההלבנה, ויש מלאך ממונה על ההשכמה. באותה שמש. כלומר, הקדוש ברוך הוא לכל דבר יש בו מלאכים ממונים. והאדם, על פי פעולותיו, ככה הוא מחזק, משפיע למעלה ומקבל מלמעלה. עכשיו, כל יום ויום, אומר הזוהר הקדוש, אותו מלאך, איך שאדם מתעורר בבוקר, אומר לו, צדל, תעשה טובה. אל תעשה חטאים ביום שלי. באמת, אני רוצה להיות המלאך הטוב שלך. אל תקלקל לי את היום. למה? כי אם אתה מקלקל לי את היום, נגמר לי היום, אני עולה למעלה, זה עין שלי ככה סתומה, הרגל שלי ככה נכה, זה בגללך. כי אני מושפע ממך. אני אחראי על היום הזה. אם אתה פוגם, אתה פוגם בי. אז תעשה טובה, שמור עליי, תחוס עליי. אז מי שיודע רזה למריון, הוא חס על המלאך הזה, כי המלאך הזה ממונה מפי עליון. לכן, הם קרובים על הקדוש ברוך הוא, כי הם חסים על כבודו של מקום, אכפת להם מכבודו של המלך וכל פרט. לכן האדם ככל שהוא לומד יותר ויותר בסתרי התורה, הוא מחובר אל הבורא. דבר, לא נעמיק בזה עכשיו, נגיע בעזרת השם את זה, אבל נמשיך על. לכן אומרים על זה, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אבל מי כן, יעשה להם, מחכה לו. מי שבאמת נדבק בקדוש ברוך הוא, בוודאי שזוכה לעלות מדרגה אחר מדרגה. ופה צריך חשוב להגיד, אנשים שומעים את זה ונבהלים. לא צריך להיבהל, צריך לעשות תשובה, צריך להתקרב לאט לאט, כי הקדוש ברוך הוא יש אצלו כלל מעניין. חז"ל אומרים, ואם דברי הקדוש ברוך הוא שאומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. נפתח לכם פתחו של אולם. ולפעמים יש מקום לשאול, מה הקשר? אם אני פותח חוד של מחט, כזה קטן, כן? ואני אקבל פתחו של אולם. הוא אומר לך, כן, כי רבותיי, תעשו פעם ניסיון. תיקחו בד. בד. תעשו בחור של מחט. הלו, בד זה לא טוב, הוא מלא נקרים. תיקחו משהו אטום. בריסטול, כן, נהיה אטום. תעשו בו חור של מחט. קבעו את האור, שיהיה חושך. ותתנו אלומת אור בחדר, אתם תראו שבאותו נקודה יש אור. אור גדול. יותר מקפי החור, כי אם אתם תזוזו הצידה, אתם תראו בצד שני, תראו שהאור חודר, יש לו היטל הרבה יותר גדול, מהחור עצמו. זאת אומרת שבן אדם, גם אם הוא יודע שהוא לא בסדר, אבל ברגע שהוא עושה חור קטן, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע יותר ממה שהוא עשה. לכן מה אומר, מה אומרת הגמרא? פיתחו לי פתח חודו של מחט, אני כבר אתן לאכל כמו אולם. זה לא שווה משקל. אבל לפחות תראו לי שאתם רוצים להיות דבוקים בארץ איזה מריון, רוצים להיות דבוקים באבא, רוצים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, אני כבר אדאג לכם, אל תדאגו. לכן אנחנו יודעים שהאדם שעושה תשובה, בכל דבר, מיד הקדוש ברוך הוא מסייע אותו. ככה אנחנו אומרים, אנחנו יודעים, למדנו בלכות תשובה בימים הנוראים, אולי צריכים להיזכר מזה מדי פעם. כשאדם עושה תשובה, מסייעים לו, זה סיוע. זה לא אומרים לו, יאללה, כל הכבוד תלך. אלא לוקחים אותו כמו תינוק, יד ביד מובילים אותו. זרע זה למריון. אז לא להיבהל. אז יכול להיות שעכשיו אנחנו בסרט טוב, אבל בעוד חמש דקות יקליטו אותנו, אומרים משהו לא טוב. לא להיבהל. תפסת, תעצור, תעשה תשובה, מיד המלאכים עם הכנפיים, תשים במהירות לבית דין של מעלה, אומרים, רגע, עצור, שים בצד, הבן אדם עשה תשובה, נגמר. לכן, לא לדאוג.
יש מלאכים שממונים גם המחשבות?
כן. זה נקרא, זה נקרא מראה, יש מלאכים כאלה, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, מלאכי מחשבות, בכלל, אני אמרתי פעם שהם הכי מסכנים. למה הם הכי מסכנים? כי זהו, יש להם, כן, הם כל הזמן המחשבות של האדם מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד. ומה העניין הוא? אנחנו יודעים שהם נמצאים בעבודה קשה. כי הגמרא אומרת שהאדם חשב, לעשות מעשה טוב ונאנס, ולא עשה, מעלה עליו כאילו עשה. עכשיו, את אומרת, ועכשיו הגמרא אומרת יותר מזה, הגמרא אומרת שגם אם אדם יהודי עשה חטא, זה לא, זה בגלל שנכנס ברוח שטות. כלומר, מצד אחד, בן אדם רוצה לחטוא, אז כבר קופצים המלאכים הלא טובים, וטסים מלאכי מחשבות, מעבירים יד הודעה בביפר למלאכי כנפיים, חבר'ה, תעשו טיסה למעלה, פלוני בן פלוני חשב מחשבה לא טובה. זה מגיע למעלה, מצד שני באים השנייה, מלאכי כנפיים השניים, מצד ימין, ואומרים, רגע, עצור, זה רק מחשבה, הוא נאנס, לא עשה, לא עשה. זה מחשבה לא טובה. מחשבה לא טובה, צריך לעשות כדי להיקשה. לא מחשיבים אותה. וזה הדיונים כל הזמן שיש בבית דין של מעלה, ואולי תתחבר למה ששמענו פעם, מדברי מרן אור ישראל, רבי ישראל בעל שם טוב. שבן אדם רואה דבר של עבירה, לא משנה, באמצע שבוע, שבת, לא משנה, רואה מישהו אחר עושה עבירה, מראים לו מה הוא יש בו, ודנים אותו עכשיו. רוחפים מוצא פיו, זה מה שיעשו איתו. לכן הוא אומר, תתרגל ללמד זכות. תתרגל ללמד זכות. זה כותב הסבא הקדוש. כן, כותב את הסבא הקדוש, על מה פירוש דעת אמת. איך אדם ידע באמת אם דעתו היא דעת אמת או לא? באופן כללי ובאופן פרטי בנושא מסוים. אז הוא כותב כך, אני כמעט מצטט. הוא אומר, דע, שמי שיש לו דעת אמת, לא יכול שיהיה לו שום גנאי בשום ישראל. לא יכול להיות. וגם אם יש שם רושם של רע וגנאי, כך הוא אומר, בוודאי זה עניין שלו. ולכן, ידביק את עצמו בבחינות הטוב. כלומר, אם אתה כבר רואה רע באמת את מישהו שיש רושם רע, זה בגלל שלך יש את זה, והוא מסכן, צריך להראות לך, אז גם הוא עשה את זה. כלומר, אל תגיד שהוא עשה את זה בגלל שהוא כזה פלוני רשע, פלוני זה לא בסדר, אלא הוא לא בהכרח היה עובר את זה, אבל גם הוא כמוך נכשל, כי רוצים להראות לך. אז אם תלמד עליו זכות, ותראה את הבחינות טוב, שזה בשגגה, תלמד עליו זכות, שהוא לא הצליח, הוא נכשל, כי לא בכוונה וזה, אז הרושם יעלם, וגם אצלך יעלם. ככה הוא כתב.
אז הוא אומר, בדרך כלל, אדם אין לו יד. אז הוא לא יבוא להגיד השני אין לו יד, כי רואים את זה עליו. אבל הוא אומר, דבר שהוא פנימי, אז הוא יגיד אותו.
נכון.
כי יש לו את זה, הוא לא רוצה לראות את זה, הוא מסתיר את זה באחרים.
זה כן, נכון.
אבל דבר שרואים, הוא לא יכול לומר.
נכון, וזה משפט יפה שאמרת, יישר כוח, כי באמת הוא אומר שם, ורואה אצל חברו, ולא רוצה לראות אצל עצמו.
כי אצלו זה מוסתר, לא רואים.
אז לכן אומר זה, בואו נראה. לכן, והנה עינון, דרחקין, דחקין למילה, דחוכמתה. מי שדוחק את עצמו, כלומר מכניס את עצמו למילה של החוכמה, זה סתרי התורה, ודייקין לי, הוא מדייק בה, הוא מחכן לי, הוא מחכה, מצפה, למנדה ברירה דמילה והשתמודעה למריון. הוא רוצה לברר וללמוד ולדעת ולדייק בפירוש המילים של סתרי התורה, אילי נינון דמריון משתבח ביון בכל יום, הקודש ברוך הוא, כל יום אומר למלאכים, מלאכי עליון, רבותיי, תראו את בני. עכשיו קודש ברוך הוא יושב למעלה ומסתכל עלינו כאן ואומר, תסתכלו, תראו את בני, לומדים בסדרי התורה, לומדים בי, אכפת להם ממני, מתעניינים בי. וכמה זה חשוב. ולכן, אילן עינון דעלין בין עילאים קדישין, אותן אלה שעולים בין עליונים קדושים, ואילן העלין וכל תרעד אל אילה, בכל מקום, בכל צד של מעלה, ולטמן דימחי ואילהון, רבותיי, מי שבאמת רוצה ללמוד בסתרי התורה, לא קשור כמה שס הוא למד, ולא קשור כמה פירושים הוא מבין ברמב"ן, או כמה הלכות הוא מכיר בשכן ערוך. זה בכלל לא קשור. לת מי שימחה בידיו. אף אחד לא מוחה בידו, כולל בשמי מעלה. אין מי שימחה בידו. זכאחו לקרון בעלמה דן ועלמה דן. כך אומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, אתם רואים, לא מתנה את זה בשום תנאי. לא בידע מוקדם, ולא בידע רחב, לא. הוא אומר, מי שלומד בזה, זכאה חולקו ואין מי שימחה בידו. אין. ואת אומרת שלימוד צריך להבדיל, ופה צריך להדגיש. יש הבדל גדול בין לדעת את סודות המלך, לבין חס ושלום להשתמש בהם. להפוך אותם לקבלה מעשית. למה הדבר דומה? תראו לעצמכם שאנחנו עכשיו יש לנו סוד גדול, היכן נמצאת פלטת האטום של מדינת ישראל, ואנחנו יודעים בדיוק איפה היא נמצאת, ואיך החדר, ואיך נכנסים לחדר, ומה הקוד שמפעיל את המפתח, ומה הקוד שפותח את ההבטחה, ומה הקוד של הלחיצת כפתור. אנחנו יודעים, למדנו, אנחנו יודעים. עכשיו, בין זה, שאז אנחנו באמת קרובים לסוד הגדול ביותר של המדינה הזו, לבין לבוא ולחוץ על הכפתור, זה שבדל. אם אנחנו נבוא ונדע את הכל, אז יפה. אבל אם אנחנו נבוא ונחץ על הכפתור, אנחנו פושעים. זאת אומרת, זה ההבדל. לדעת את כל הסודות של הקדוש ברוך הוא, כדי שמתוך הסודות הללו אנחנו נהפוך להיות טובים יותר, שלמים יותר, ראויים יותר, לשם השם שנמצא בקרבנו, זה כך צריך להיות. אבל להפוך את מה שאנחנו נלמד, ואנחנו נלמד. כי בזוהר הקדוש יש הרבה דברים שהם שמות הקודש ושימושיהם. ופה צריך להיזהר, כי היצר דוחק ויש ניסיונות. כי אם אתה למשל נמצא פתאום באיזה פנצ'ר, והפקיד בבנק מתקשר, אומרך, אדוני, אתה בברוך, או שזה ספק, או זה עניין אחר, מנקים לך את החשמל, לא יודע מה, לא עלינו, ואתה אומר, שמע, יש פה איזה שם נחמד, שזה מוריד לך אוצר מן הקיר, מה? אז אני אעשה. אז קודם כל, תיזהרו לכם. כי זה לא פשוט, אחד. גם הם יודעים, יש ממונים וממונים על ממונים, ושמות הקודש הם לא פשוטם.
אבל ראינו שיש מצבים שכן אפשר להשתמש בהם. ראינו
בתפילה.
רבי עקיבא ששאל את רבי ישמעאל, כן. הוא אמר לו, כל תשאל אם זה משמיים, כן. אם לא משמיים נפעל.
אבל שים למי אמרת.
וגם עם דוד המלך, עם העניין דעת יומות שהוא היה צריך
אבל כך. אבל רבנו הרד, תשים לי מי אמרת. רבי עקיבא, רבי ישמעאל, דוד המלך, כן, בעבר, יותר מזה, רבי חיים ויטל כותב מבורש, שעד שהייתה פרה אדומה, אין בעיה, אבל אחר פרה אדומה, אנחנו תמימתים, אסור, והוא מזהיר, אני לא רוצה להרחיב, כי זה לא המקום, אבל הוא כותב מבורש, שכל מי שכן עושה וכו', וכותב כל מיני, גם יהיה, ארי הקדוש ייתן דין.
פשוט שעשו.
והוא מספר על עצמו.
גם שערי הורה מביא את זה. כן. אומר, זה הדבר הכי חמור. אם נכון. אדם הולך ללמוד את זה לעשות.
נכון. ויש אפילו עדות של רבי חיים ויטל שכותב בנו, רבי שמואל, שכותב שהיה פעם אחת שרבי חיים ויטל היה בסכנת נפשות ממש, שהפך הטורקי קרא לו, היה בצורת. והוא ידע מי זה,
היה צריך לפתוח את זה.
כן, קרא לו, אמר לו, עכשיו פה, פתח. או שאתה, עושה שירת גשם, או שאני עורך אותך פה. פה במקום. רבי חיים ויטל מספר שעשה מיד שם של כפיתת הדרך, שנעלם נחת בדמשק. זהו. שם נשאר עד יום מותו.
אני חושב גם שפתיחה, הוא רוצה שפתח את ה...
פתחת ליד הרמב"ם.
נכון, נכון, אבל זה משהו אחר.
למה לא פתחת? היית צריך לפתוח את זה, זה היה בזה.
בסדר, אבל הוא אמר לו, שתמש בשם, וסיפר הבן שלו.
הוא אומר, שתמשתי כבר בשם, כבר היית פותח וכבר
תחמש. נכון, הבן שלו כותב שאבא שלו אמר לו שעל זה הוא מצטער כל ימיו.
שהשתמש.
שהוא השתמש בשם אחד, כדי להציל את נפשו, והוא יודע שהוא ייתן על הדין שם נבל בגיהנום.
הספר היצירה, אין בעיה.
אז לא היה עדיף להוריד את הגש?
אתה רואה שלא, לא, אתה רואה שלא, הוא אומר לא, לא, אני לא מטריח, אתה קודש ברוך הוא.
זה על בעליו בחלום,
כן, כן.
אבל תראה את ספר היצירה, נגיד דוגמה, כותב שם הגרש, זה לא כתוב, רוב הזה אומרים שזה לא קבלה מעשית, בזה אפשר להשתמש.
עוד פעם, לא ניכנס לשימושים, לא ניכנס לשימושים, כן, אבל זה בפירוש הגרא, פירוש הגרא זה ברצינות, אבל אחרים, נו, תעשו בשיטת הגרא, אני אומר בעיקרון לא טוב להשתמש, לכן,
אבל, יש סיפור, תחילת התגלותו של בעל שם טוב, אז הוא היה על איזה הר, והיה על איזה מצוק, והגיעו רוצחים
בסביב,
היה בדיוק צד שני הר, באמצע צוק, הוא רצה להינצל מהזה, הוא אמר שם,
התחברה,
פק לצד שני. טוב, ואז הוא אומר שהוא כל חייו הצטער הזה, הוא עשה טעניות, חיות, עשה כל מיני כאלה, ויום אחד הוא קרא לאותו מקרה, הגיע לאותו מקום, עוד פעם היה זה, הוא אמר, אני לא רבן שם, אני יודע שאתה יכול, אם אתה רוצה להציל אותי, אתה יכול להעביר אותי את המנהר, או להציל אותי בדרך אחרת, אני לא עושה שום דבר, לא עושה שם שום שמות, ושתו היה בצד שני.
אני רוצה להגיד לכם,
אני רוצה להגיד לכם
מניסיון וידיעה, לא רק מהאדמו"ר, גם מהרב דרזין ומאחרים, לא עשו שימוש בשמות, כן, בתפילה התפללו עם השמות, זה משהו אחר, אבל לא שהזכירו שם בפה כדי ליצור דבר כזה או אחר, כן, היו מזכירים שמות במחשבה בתפילה בכל עינם ודבר, שלא צריכים.
אפשר לראות
את הלחנה. או אבא בסאלי היה עושה את זה, אומר לך תברך, ובזמן שאתה מברך על דבר גשמי, הוא היה מכוון את מה שצריך, וזהו. כלומר, לא היו משתמשים בשמות משום הסכנה הגדולה שבזה, מאז כשכתב רבי חיים ויטל, אז מי אנחנו?
אבל גם היום השמות לא מדויקים, זה ידוע.
נכון, חלק מהם.
ולפני,
נכון, זה בגמרא. השתמשו.
כן, השתמשו. רמק.
השתמשו. הרמק בעצמו כותב. שהוא כבר לא יכול היה לריב עם ההוא, אז הוא השביע אותו בשם המפורש, וזה נגמר. עזב אותו. הוא כותב. אבל זהו, הוא לא כותב שהוא מתחרט, הוא מצטער, הוא אומר שהוא כבר זקן, זה קשה לו. כבר כל הזמן התווכח איתו עם הצד השני, תראו לעצמכם, זה צד שני היה לא. בשבילנו זה היה מתנה, צד שני כזה. שהצד היצר הרע שלו, של הרמק היה לנו, אנחנו היינו צדיקי עליון. אז הוא אמר, די מספיק, כל החיים אני איתך במאבקים, אני זקן כבר, תן לי לנוע בשלום. השביע אותו, הרחיק אותו ממנו ויותר לא בא.
גם קראתי איזה משהו, זה פה.
אבל בואו, אנחנו נכנסים לשימוש.
שראיתי שיש, נגיד, עניין שאדם משתמש בשם הקודש שהוא רוצה להשתמש, נגיד בשם המפורש, קצת דרך, אז צריך לשאול את פמליה שלמעלה, לדעת איך לשאול כדי שיאשרו לו לעשות.
אז אני רוצה להגיד, תראו, רוב השמות היום, חלקם הגדול, בספרים, הם משובשים בכוונה.
פשוט, כן.
יש שמות שכן עוברים מיד ליד, לא מודפסים בשום מקום, הם צילומים, צילומי יד, עם הנקודות הנכונות, השם הנכון, הכל, אבל זה לא לפרסום, זאת אומרת, זה רק בתוך הישיבות הקטנות, קבוצות שמקבלות את זה,
ויש.
יש לי, כן, ודאי שלא. אני מחזיק אצלי שם אב, הפתוח, כולו ראש ודבר, עם כל השמות, כל המלאכים, עם כל הנקודות, בהפוך מכל מה שמופיע בספרים. עם נקודות אחרות לגמרי. והסדר שלו אחר. כי זה בכוונה עשו. כי היום אתה קונה ספרים בכל מקום.
השם אב עצמו.
שם אב עצמו.
שזוכת המתים, אלישע עשה בזה.
כן, נכון, נכון. בסדר, והשם הראשון הזה של אבי ידח, רבי יוחנן, גמרנו, לא ניכנס לזה, אנחנו נכנסים למקום שלא צריך בשלב הזה. לכן, נחזור לחפתל. בשעתה דסליג בראותה דקות שבריחו למברי אלמה. דברי אדם. שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, נהפוך דף, ודף בי, י"ב. קיים קמה בדיוקנה. ברא אותו בדיוקנו של הקדוש ברוך הוא. וקיומי קמה דאי הוא בהאי עלמא. וכמו שאנחנו רואים בעולם. ואפילו כל עינון בני עלמא. כל אותם בני העולם. עד לא יתון בהאי עלמא. עד שלא יבואו לעולם הזה. כולו קיימין בקיומי ובתיקוני וכגמלה דקיימין בהאי עלמא ממש. רבותיי, בעולם העליון. אתם תופסים? הפרצופים שלנו נמצאים שם. דומים לנו מאוד, קופי.
זה דווקא בגן עדן התחתון כותב הזוהר יותר, כי אז יותר מהזה.
כן, יותר קרוב.
אבל,
כן. אבל יש לנו כפיל. הכפיל הזה נמצא שם למעלה, בדיוק כמו אנחנו. וכשאנחנו נהיה עם קרחת, גם הוא נהיה עם קרחת. אז זה ממש כפיל שלנו רוחני.
הוא אומר שהוא מתחזק,
כשאדם
עושה מצוות, זה
נכון,
מחזק אותו.
נכון, נכון. ובשעתה, זה מה שהוא אומר פה עכשיו, ובשעתה דזמינין לנחתה בהאי עלמא, כשאותו פרצוף שלנו צריך לרדת לעולם הזה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? קרא קודש הבריך הוא לאחד ממנה, הוא קורא לאחד הממונים, דימן קודש הבריך הוא ברשותי כל נשמתין דזמינין לנחתה להאי עלמא, שהוא הממונה על כל הנשמות שצריכות לרדת לעולם הזה. ואמר לי, הוא אומר הקדוש ברוך הוא לממונה זיל, הייתי לי רוח פלוני. לך תביא לי את פלוני. שימו לב, אפילו השם יש כבר. לכן אנחנו מבינים שהורים נותנים שמות לילדים, שהגמרא אומרת, רוח נבואה נזרקת מפיהם. אלה מתעסקים, אומרים ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. גם השם זה משמיים כבר סגור. אתה הרי משמש מיקרופון. אתה בסוף אומר את השם, מה שיש שם למעלה.
אבל זה הכל ככה, אם אנחנו נתבונן לעולם הזה, כל מה שאדם עושה זה הכל מלמעלה.
נכון, אבל פה יש דברים שאתה אומר, שאדם אומר, שהוא באמת הוא משפיע, הוא גורם, הוא רוצה. אז אתה רואה אחד יש לו שם אחד, אחד יש לו שניים, אחד יש לו שלוש, אחד יש לו ארבע, אחד עם שם משונה, כל מיני. זה הכל לפי הגלגול של האדם באותו זמן שהוא צריך את זה. זה לתורך תפקידו. הרב מוצפי, שהשם יברך אותו בימים טובים ארוכים, פעם אמר לי,
איזה מוצפי זה שמשמש שם?
כן, הרב, הרב בן ציון, הרב בן ציון מוצפי.
שמשתמש
שם? הוא היה הבן של הרב סלמן מוצפי, כן. עכשיו, הוא אמר שעל השמות של בני האדם צריך להיזהר מאוד. מה שיש ברמק, יש דבר שנקרא ערכי הכינויים. יש לו כמה דפים של כינויים, שהוא מסביר מה זה כל כינוי וכינוי. הוא היה אומר, ערכי הכינויים יש ברמק. אסור לאדם, כן, לקחת את שמו ולקצץ אותו, להפוך אותו לאיזה כינוי. אברהם נהיה אבי, שמעון נהיה שימי, אפילו היה איזה מישהו שהתבלבלתי לגמרי, וחשבתי שזה שם אחר לגמרי. קראו לו אבי, אני חשבתי שקוראים לו אברהם, כי אבי זה אברהם. יום אחד התברר לי שקוראים לו אביגדור, בכלל לא אברהם ולא כלום. כלומר, זה אפילו לא הבן אדם הזה. עכשיו, מה היה? למה הוא אומר? הוא אומר, תדעו לכם, שכוח האנרגיה, הרוחנית, זה הכפיל הזה שדיברנו עליו עכשיו פה כמו שכתוב בזוהר. השם של האדם, כפי שיש למעלה, זה השם שלו. זה כל הכוח שלו לעשות הכל, לפעול, בטוב. עכשיו אם אתה מקצץ אותו מפה, הוא מוריד לו מפה, אז גם אתה משפיע עליו כאן, הוא נחלש פה. לכן אסור לקצץ. אמרתי לו, אבל מה נעשה? היום יש בני האדם שקוראים להם בכמה וכמה שמות. אז הוא אומר, פעם ביום, לקרוא לו בשם המלא.
זה רב אליהו כותב אחרת. שבת, באלון שבת, ברעיון איתו, הוא אומר, מספיק שיעלו אותו לתורה עם השם המלא, חוץ מזה לא צריך לקרוא לו בכל.
אז יפה, זה פעם בשבוע. בסדר.
לא, אם הוא עולה לתורה.
אם הוא עולה לתורה.
אבל הזוהר כותב פעם בשנה.
אז זה חמור מאוד, זה לא טוב, זה מחליש אותו.
ואם זה דבר הרב אליהו, הוא כותב שזה בסדר.
זה פשוט, תראה, עוד פעם, מה זה בסדר? אתה היית מוכן לעבוד על מינימום.
הוא אמר ש...
עוד פעם, זה לא איסור.
זה לא צריך.
או, זה לא איסור, זה לא עבירה, זה לא איסור, זה גם לא הלכה. אבל אומרים לך, זה לטובת הבן אדם. אתה רוצה לא אילו, תועיל לו, אתה לא רוצה, בסדר.
הזוהר אומר, אבל נגיד אדם מגזר עליו ותגדר יש לו הרבה דינים.
אז מוסיפים.
אומר הזוהר הזו שישנה,
נכון.
תוסיף עוד שם, ותעבור מקום שני מקום שני.
נכון, אבל זה לגבי הוספת שמות, זה לא פשוט, זה נושא מורכב, צריך לשאול רב, זה עניין בדיוק. כי לפעמים בן אדם משנה ונופל מן הפח אל הפחת. אז זה צריך להיזהר. לכן בוא נמשיך. אומר הזוהר הקדוש, קרא קודש בריחו לאחד ממנה, דימני קודש בריחו ברשותי כל נשמתין דזמינין לנחתה להאמה. כלומר, הוא מזמין את אותו ממונה. ואמר לי, זיל הייתי לי רוח פלוני, לך תביא לי את רוחו של פלוני. באיש אתה, אתיה הוא נשמתה, שימו לב, דבר מדהים, הנשמה יוצאת מאוצר הנשמות, מכיסא הכבוד, ומתלבשה בדיוקנה דהי על מה היא נכנסת לכפיל הזה, לדמות הזו, שאמורה לרדת לעולם. והוא ממנה אכזלי קמי מלכה קדישה, הוא מראה לו את אותו דמות לקדוש ברוך הוא. ואז קודש בריחו, אבינו מלכנו, מושיענו, אומר לנו, לכל נשמה. קודש בריחו אמר לי ואומי לי, ומראה לה. דקד...
אומי זה משביע.
כן, משביע. אומר לה, משביע. דקתי חוט לאל על מה? כשאתה יורד לעולם הזה, עולם העשייה, תשתדל באורייתא למנדלי, תשתדל בתורה, כדי לדעת, או למנדה ברזה דמהמנותה, ולדעת את הסוד של האמת של האמונה, דקולמן דהווה בהי עלמה, כל מי שיהיה בעולם העשייה, בעולם הזה, ולהשתדל למנדלי, תבלי דלא ידברי. יותר טוב שלא נברא. דעה בגינדה, דייקה, הייתי לקודש בריחו לברנש בהי עלמה. רק בגלל זה שהנשמה נשבעת, מקבלת על עצמה לדעת את הקדוש ברוך הוא, זה הסיבה שהנשמה יורדת לעולם הזה, אחרת באמת אין טעם.
זה דווקא בסוד הזוהר הקדוש אומר, לדעת החוכמה של הקדוש ברוך הוא זה דווקא הסוד.
כן, אין מה לעשות, מה יש לעשות פה, לאכול ולשתות?
יש כל מיני סוגים של אנשים, יש כאלה שהם לא שייכים לטור שולחן ערוך, יש כאלה
שהם שייכים למשנה, נכון, נכון, אבל זה מה שאמרנו מקודם. קודם שמעתי לגלגל בארבע פרצופים של פרדס, אז יכול להיות שהוא כבר השלים, לכן עכשיו הוא בא בשביל הטור שולחן ערוך. וזה ידוע מהסיפור של מרן והארי. כלומר, מה למעשה, נכון, אבל איפשהו, מתי שהוא, היא כן עשתה את זה, היא כן למדה סדרי תורה. עכשיו, גם מרן,
אבל גם אנחנו לא יודעים היום, אדם גם לא יודע את זה.
נכון, אבל גם מרן, עסק בסוד.
נכון, מרן ידע.
כלומר, יש הבדל רק, האם זה עיקר העניין שלך, או שזה עוד משהו.
אתה יודע, אתה יכול לדעת. מה עשו כל הבעלי בתים שהיו בזמן, שלא למדו כלום?
אז הם באו בגלגולים אחר כך, כדי ללמוד.
או שהם למדו כבר מקודם.
גם זה אפשר. אבל כולם חייבים להשלים. כולם. פרדס. ולכן...
תגיד, זה לא מדויק.
לא. אני יודע. קודם כל אני אגיד לך. אני אמרתי פה בשיעור. העניין של הגלגולים, זה לא עניין שמדויק. תדעו, אמרנו זה לפני כמה שבועות בשם המערי. הסבא הקדוש. שכתוב שעד שאין משיח בן דוד בא, עד שיחלו כל הנשמות, בגוף אדם הראשון. הוא מוסיף את זה. מה זה בגוף האדם הראשון? זה האדם הראשון שכלל כל הנשמות של כל מה שיברא עד סוף כל הדורות. עכשיו, כל גלגול כזה, כל נשמה פעם שיורדת, אז היא מוצאה מהגוף, זה ממשיך ובונה את הגוף של האדם הראשון. כלומר, אתה לא צריך לחשוב איזה דיכאון, זה להפך. כל פעם שאתה מתגלגל, רק בגלל העניין הזה, לא בגלל העניינים לא בסדר, אלא בגלל שאתה צריך ללמוד עוד פעם של התורה, אז יופי, אז יאללה, קדימה. אפילו אני מוכן לעשות את זה קצר, שהגלגולים יהיו קצרים, העיקר שנגמור. זה הרעיון. אז לא צריך להסתכל על זה באופן הזה, כי אם האדם בא רק בשביל לימוד התורה בגלגולים, אשריו וטוב לו, כי בכל גלגול וגידול הוא רק נהיה גדול ויותר בתורה, כי הוא חייב להשלים. נו, תגיד לי, ידה, מי יהודי? כל פעם
כשהוא מגיע לגלגול בעולם הזה, הוא יכול אחרי זה בגלל זה להגיע עוד לגלגול.
לא, לא, ידוע לנו, ופורסמות, שהאדם שסיים את מה שהוא צריך מבחינת תיקון נשמתו במצוות, ובתיקון המעשים הלא טובים, אינו יכול לבוא לפה לעולם על מנת לקלקל. לדוגמה, מביאים אנשים למשל, מסבירים את זה לאותם אנשים שהם חסרי איברים. לדוגמה. אתה רואה אדם חסר איבר, למה הוא בא לפה מסכן, חסר איבר פלוני או איבר אלמוני מסכן? זה חיים אומללים. נכון, לנו זה נראה חיים מאוד אומללים. אבל מבחינת הנשמה שלו זה חיים נהדרים, כי באיבר הזה כבר הוא לא צריך לעשות שום דבר, ואם היה לו, היה לו לחטוא, אין לו. הוא לא יכול
לחטוא.
כלומר, זה לא זה מלך התחילה צריך להיות ככה.
מי שמגיע לעולם הזה והוא חוטא באיזשהו חטא, זאת אומרת שהוא אף אנוך כן את החטא הזה.
חטא שאדם ממשיך לחטוא בו, מתוך ההרגל, ואמרנו את זה פעם, סיפרנו על זה, האדמור היה אומר, זצ"ל, רבי שלום, היה אומר, איך אדם יודע במה הוא צריך לתקן בגלגול הזה? הרי איך אדם? אז אומר, זה נורא פשוט. על מה אדם חוזר וחוזר? על מה שמודש בעקביו? כלומר, מתוך ההרגל הוא כל כך רגיל, שזה לא מפריע לו. אז עכשיו, ילד קטן, עכשיו פטור מן המצווה, אבל אתה אבא, כן? הילד גדל, אתה רואה שהוא... עובר ככה בקביעות על איזה משהו, הוא לא מזיז לו בכלל. אז אנחנו, מה אנחנו אומרים? רק הוא עוד קטן, הוא פטור מן המצוות. לא, זה מהפעם הקודמת. זאת אומרת, איפה הוא יודע? למה הוא נמשך לזה? למה הוא עובר על זה בכזאת דבקות? כי זה מהפעם הקודמת, הנשמה זאת הנשמה. תעצור אותו פה, תבנה אותו בזה. הוא לא יחזור לזה.
זאת אומרת שאדם לא יכול לחטוא בחטא שהוא תיקן.
נכון. אדם לא חוטא בחטא שהוא תיקן לחלוטין, אין מצב. אין מצב. כי אחרת הקדוש ברוך הוא מכשיל אותו מראש.
לפני עיוור.
הוא מביא אותו לעולם הזה, העולם הזה מלא תאוות, הוא מביא אותו במשיח אותו, לא. סיים לגמרי, הוא לא חוטא בו.
מה הרב אומר שאנחנו דור המדבר?
זאת אומרת שבעצם אין בחירה חופשית.
לא.
כי בחירה חופשית אתה כן יכול לחטוא.
תחתוב.
לא, אתה אומר שאתה לא יכול. אם בן אדם, אם כבר, אם אדם כבר, אם הוא כבר.
לא, 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 לא.
יש את הבחירה החופשית של אדם הראשון, שהיצר מחוץ לך, אז במה שתיקנת, היצר מחוץ לך.
נכון. יש בחירה, זה לא סותר בחירה חופשית, משום שיש דבר אחד שאני אמרתי אותו, ואני אגיד אותו כמה וכמה פעמים. רבותיי, לא יכול להיות שאדם יחלל שבת, למשל, שדינה קרקט, נגד רצון השם. אין מצב. ובעובדה יש. זאת אומרת, גם אם נגזר על האדם שהוא סיים והוא מתעקש לחתור, אז בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. כלומר, אתה בסוף לא ידח ממנו נידח, בסוף, בסוף, בסוף. אבל בדרך עד הסוף, אם אדם מתעקש לעשות דבר שהוא פסול, הוא יעשה אותו.
לא, אמרת שאם אדם כבר...
אז הוא לא תיקן. אז
הוא אמר את התיקון.
אז הוא לא תיקן.
הוא לא יכול לחתור בזאת, כי זה לפני עיוור. אז זאת אומרת שבן אדם הזה, בעולם הזה, בעצם אין לו בחירה חופשית, כי הוא לא יכול...
לא, יש לו בחירה חופשית, כי בדבר הזה הוא לא ירצה לחטוא. זה בבחירה שלו. הוא לא ירצה לחטוא בו. ראיתי
באחד המקומות, איך אדם ידע מה התיקון שלו? ומה שהכי נופל הכי הרבה, ידע שזה מפורך.
אז לכן, בגלל מה שהוא רגיל לחטוא, זה מה שהוא צריך לתקן. אבל אנחנו כהורים לילדים צריכים לשים לב, שילדים כמו שהם קטנים, וכבר הם עושים דברים שאתה אומר, מה זה? למה אתה כל כך לא מברך? למה אתה לא מברך? אומרים לך אתה לא מברך, אומרים לך אתה לא מברך, אומרים לך אתה לא מברך, אתה אוכל בלתי, כל מיני דברים כאלה. כי זה, הוא גורר. זה הוא הביא. אז לחנך אותו בעניין הזה, לעבוד איתו מקטנות ולא להגיד, שמה, שהוא יגדל, אוי ואבוי שהוא יגדל. אז אחר כך כשהוא יגדל יותר קשה, הוא יגרוך את זה יותר. אבל עכשיו זה כבר יהיה מצד החיוב, כי כבר בר מצווה, הוא חייב. אז צריך לעשות הכל שעד בר מצווה, הוא כבר ייפטר מזה, שלא יהיה בהרגל שלו. וממילא אתה מקל עליו. ככה היה אומר האדמו, כי זה נורא פשוט, כי אנשים באמת לכאורה, איך ידעו? איך ידעו מה הם עשו גלגולים? איפה לנו מה עשו בגלגולים אחרים? ואם זה גלגול של גלגול של גלגול של גלגול, אייה, לך תדע עד מתי? אומר לך לא, תסתכל, מה שאתה דש בעקביך כזה חופשי חופשי, ואתה גורר, זה מה שנקרא, מה שאמרנו בתיש בחנוכה, מצווה גוררת מצווה, אז איך אמר הסבא? המצווה פה גוררת המצווה העליונה, בכפיל שלך שם, מושך אותו למטה, אליך. והפוך. אז זה אחד קשור לשני. לכן בואו נמשיך את הקטע למד. ובזה אנחנו נסיים להיום. למד. אנחנו נכנסים יותר ויותר לפי הפירוש שאתם רואים לתוך דברי הזוהר. ועוד מעט אנחנו נגיע גם למבנה העולמות. בעזרת השם. אומר הצבי אליעזר, אית בשמחן דקוצ'ה בריחו, בשמותיו של הקודש ברוך הוא, יגון, אקיה, עוד א', עוד ה', עוד י' ועוד ה', יש שם שנקרא עוד י' ועוד ה', יש שם הוויה, יש שם א' למד, יש שם אלוקים, יש שם צבאות, שין ד' י' עדנות, אית בהון קבלה אמיתיות. כלומר, יש בזה הרבה הרבה הסברים אמיתיים ועילה מן הון, ועוד יותר עליון מהם. מן דידע לתקן תיקונים למראה כדי קייעות. מי שיודע לתקן תיקונים, כלומר לכוון, זה העניין של לתקן תיקונים, למראה כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא כמו שצריך, בשמות הללו, לדוגמה, אני נותן סתם דוגמה, סתם דוגמה. אנחנו, כל מקום שאנחנו, יש שם הוויה בברכות, אנחנו צריכים לחבר שני צדדים, זכר ונקבה, הוויה ועדנות, ימין ושמאל. ולכן כל מקום שאנחנו בברכה אומרים ברוך אתה הוויה, אז אנחנו אומרים א' ד' נ' י', אומרים עדו. אבל זה לא זה. אנחנו צריכים לדעת שכתוב שם שם הוויה. ויחד זה מה שנקרא, זה שמי וזה זכרי. כלומר, אנחנו אומרים שם עדנות, אבל צריכים להרער בשם הוויה. ועד מה יוצא? שאנחנו צריכים לחבר בין שניהם. כלומר, זה צריך להיות למעשה בכל ברכה, שאנחנו אומרים שם הוויה, אנחנו צריכים להגיד ברוך אתה, עדו וכו', ובראש, במחשבה להגיד, אות יוד וא', כן? אות ה' וד', וככה להתקדם. עכשיו, עד שאנחנו גומרים, זה יוצא יוד וא' וד' וכו' וכו', אני רוצה להגיד את השם. אבל סך הכל הגימטריה שלהן זה 91, כן, של 26 ו-65, כמניין אמן. אמן זה כן יהי רצון גם. זאת אומרת שלמעשה, כשאנחנו אומרים את המילה אמן, מה אנחנו צריכים לכוון? וזה, בהוויה ועדנו. ואם זה בקדיש, אז בחמש האמנים הראשונים, זה הפוך. אבל זה שאר הקרבנות, לא ניגע בזה עכשיו. ושאר האמינים זה רגיל, הוויה ועדנות. קודם כל יוד ואחר כך א'. כשאנחנו בתפילת 18, מי שמכיר בסידורים, אז הברכה הראשונה שאנחנו אומרים, התחלה אבות, אנחנו מכוונים באות יוד ובאות א', שא' הוא כיסא ליוד.
זה את השם הוא מביא.
כן, שהוא כיסא ליוד. ואחר כך הכיפוף השני, מגן אבות, זה הבא בתור, ה' וד', ד' של אדנות הוא כיסא ל-ה', הראשונה של השם. ובמודים זה ו' ונ', שענון הוא כיסא לבב של שם הוויה, כי ענון הוא משם אדנות, ואחר כך לכאן האלה הודות, אנחנו רואים את האות האחרונה, י' ו-ה, האות האחרונה של אדנות, והאחרונה של שם, שהיוד הוא כיסא ל-ה, סך הכל יש לנו הוויה ואדנות, בכל 18. אבל כל ברכה וברכה, אנחנו צריכים לברך אדנות, אבל לחשוב על הוויה ואדנות. ובלשון מרן בפשט, כשאנחנו רואים שם הוויה, צריכים להגיד, היה הווה ויהיה, שזה אדנות. כלומר, למעשה הוויה ועדות היה הווה ויהיה, שזה ימין ותמול. זאת אומרת שכל שם ושם שיש, גם בשין ד' י' וגם ב' ל' וכו', אנחנו צריכים שמה יהיה, לדעת שיש בזה קבלות אמיתיות. זה עומק ועומק ועומק ואותיות וחילופי אותיות ומילואים כאלה ומילואים אחרים. לכן הוא אומר, זה נקרא לתקן תיקונים למראה כדי קייעות, שבכל ברכה וברכה וכל דבר ודבר לדעת, איזה ייחוד של איזה שם לעשות שם. ואית בידיעה לסלקה מהתעתה לעילה, ויש בידיעה הזו שהיא עולה למעמי למטה למעלה, ויש מן דידה להמשיך שפעה מאלה לתעתה. כלומר, זה לא רק לדעת להרים את השם למעלה, כי אנחנו רוצים להיות מאלה שיודעים את הקדוש ברוך הוא. אז גם אנחנו צריכים לדעת מה? איך להורים מלמעלה למטה? אלא יש לנו קוד. הקוד הוא הוויה ועדנות. אוקיי, הוויה ועדנות זה שם, ומשם יושב על ידי, יופ, יורד למטה. ואם מכוון בכל חד וחד כדקה יהוד, מי שמכוון כמו שצריך, בדיוק כמו שצריך, ואני פה אומר ואני מזיר, תדעו לכם, אני הראיתי את זה לאחי. אבל יש הרבה מאוד טעויות, בגלל שאנחנו בני אדם, ודעתנו קצרה.
יש כל כך מחלות גדולה, בעניין הכוונות, פעמתי אצל הרב בצרי, כל כך הרבה...
אז אני אומר, אנחנו הראיתי לו...
אנחנו עומדים הלכה היום.
נכון. זה לא מחלוקת, זה מחלוקת לא בשמות, אלא במקומם.
כן.
איפה הם יהיו. אז אני הראיתי לאחי, סידור של הרב דרזי הוציא, על פי הרשש, שאחד השיעורים בישיבת המקובלים בית אל, הם גילו טעות, בסדר של הקשמות בכוונה. אבל הדפוס לא שמו לב, ולומדים הרי לפני כל חג את הכוונות של החג, אז רגע, איך זה מסתדר? זה לא מסתדר, זה לא מה שכתוב בשאר הכוונות. אבל זה מודבס, מיד הלכו, סימנו, עשו קווים, כי אנחנו לא נמחק כאן לשלום שמות. אבל פתאום אתה כותב, זה א', זה ב', יורד למטה, ג', עולה למעלה, ראשון. מותחים עם קווים כדי שלא תתבלבל. כלומר, צריך מאוד להיזהר בסידורים הללו. ובכל מיני ספרים שיש שמות, שלא סתם לעזור, רק באמת מי שיודע. מי שרוצה בשביל ללמוד, זה אפשר, אבל שיגיד בפה מלא. זה רק לימוד. אני תלמיד. זה לא בשביל לתקן כמו שצריך, אלא אני רוצה ללמוד, אם תיקנתי כמו שצריך, אז שהקדוש ברוך הוא יקבל. ואם לא, שיסלח ויחפר.
אבל הקדוש ברוך הוא,
אז
הקדוש אומר, שגם אם אדם לא יתפלל טוב פעם ראשונה,
נכון,
לא יודע איך להתפלל.
נכון.
הקדוש ברוך הוא מסדר ומעלה
את נכון, זה כמו שצריך. נכון, נכון. אבל אם, זה לכן הוא תלמיד. לכן, מי שכן רוצה, ולא בקי בכל, שיגיד כל מן אני תלמיד, אני ללמוד אני צריך. כלומר, זה בא מצד הלימוד, לא מצד ה... שאני כבר יודע לתקן תיקוני דמרה. ואז הקדוש ברוך הוא יסדר את זה. אבל תגיד, שאתה תלמיד. לכן אמרתי שתלמידי חכמי ישראל נקראים תמיד, תלמידי חכמים.
הרב אמר ככה להגיד תמיד שאתה תלמיד.
כן, תלמיד. אני תלמיד, זה בגדר לימוד, אני ללמוד צריך, אני לומד. לכן, דאו ברנש דאוקיר, לשמה דמרה, לשמה קדישה, האדם הזה, שהוא מייקר, יקר, מכבד את שמו של הקדוש ברוך הוא, ויחזון כל עממי הרעה. אתם שמים לב, מה זה עממי הרעה? מי שיכול להסביר?
עממי
הארץ. אפשרות אחת עוד?
כל האומות.
כל המציאות. כל המציאות. דשמה קדישה יתקרא עלי ויתחלון מיני. כל המציאות כולה. שאדם כזה... עושה את זה באמת כמו שצריך, כולם יראים ממנו, כי שם השם עליו. לכן, היינו קוראים ומספרים על גדולי ישראל כאלה באמת, שהיו בעולמות עליונים שלא פחדו משום דבר. לא מהעריות ולא מנמרים ולא מכלום. היו באים אליהם, היו בורחים. לא מתקרב. למה זה, יש דיוקנה למראה עליו. הקדוש ברוך הוא שם לו חותמת, זה שלי. מי יתקרב, מי יגע בו? מה אף אחד לא יכול. זה מה שנקרא יחידת הבטחת עילית. יש לו הבטחה של הקודש ברוך הוא, שומר עליו. לכן, וידחלון מיני, זה כמו הסיפור שסיפרתי על הגרא. בזמנו, נעשה זה קצר, שפורעים נכנסו לבית המדרש שלו בעיר וילנה. בבית המדרש שלו ישבו בחורים למדו תורה, הם עוטפים בתלית ותפילין, כנהוג, תלמידיו, הקרובים. הוא היה לו חדר פנימי בתוך בית המדרש. הוא ישב שם ולמד. שמע צעקות, רעש וזה, בלגן, זה... לא, יצא החוצה, רק פתח את הדלת, כל הגויים ברחו. שנייה, נעלמו. ברחו משם. באו התלמידים מוקים, חלקם פצועים, אמרו לרבנו, אנחנו נתפילין. אתה רק פתח את הדלת, נעלמו. אמר, כתוב, כי שם השם נקרא עליך וירום ממך. זה לא רק שם עליך, הם פה. הם בפנים. את אצלכם, אולי זה פה. אצלי זה בפנים, לכן הם ברחו. זה ההבדל הגדול. כלומר, זה מה שנקרא, השמה של הקדוש ברוך הוא עליו. ובעל מה דעתי, בעולם האמת שיגיע סופו של האדם אחר 120 שנה ויעלה לעולם העליון, יזכה למיקם, שימו לב. זה זוהר מעניין. לא במחיצת צדיקים, במחיצת חסידים. מדרגה מעבר לזה. אף על פי דלא קרי כל צריכה, שימו לב, אפילו שלא קמו כל מה שצריך. כיוון דזכה להשגחה ידיעות מראה. כלומר, לא צריכים להיות גדולי הדור כדי ללמוד סתרי תורה. אפילו שלא גמרת הרבה. אומר הזוהר הקדוש מפורש פרשת תרומה. אם אתה, זה מה שאתה רוצה וזה מה שאתה לומד, ואפילו אם לא הבנת אל הדף אחד כל ימי חייך 80 שנה. אבל זה כל חפצך לדעת את הקדוש ברוך הוא, אתה ישר מגיע למחיצתם של חסידים. חסיד הוא במדרגה מעל הצדיק. לכן צריך לדעת.
בעל תשובה.
יותר, חסיד זה מדרגה מיוחדת.
בעל תשובה מעל הצדיק.
כן, נכון. מקום שבעל התשובה. אבל החסיד מעל זה. כי אנחנו גם רואים, על פי סדר א' ב', זה פשוט, חסיד הוא בחטא, צדיק הוא בצדיק. כלומר, יש מעל זה. חסיד, אנחנו אומרים חסיד בעוד חטא, צדיק בעוד צדיק. בעל תשובה הוא בעוד ב', אבל בדרך כלל אנחנו לא קוראים להם בעלי תשובה. זה ההגדרה שלנו. כן, אנחנו אומרים, נכון שהגמרא אומר מי שעשה תשובה. מי שעשה תשובה. המושג בעלי תשובה הוא מושג מאוחר יותר. אבל מי שעשה תשובה זה כל אחד, תשובה זה בטף בדרך כלל. אבל לא ניכנס לזה, יש בזה דעות רבות, לא ניכנס. בכל מקרה, בעלי תשובה, זכותם גדולה מאוד, ובמקום שהם עומדים, אין כל בריאה יכולה לעמוד. אין. יש, אבל חסידים. ולכן, בזה אנחנו נסיים, באמת, באמת נסיים. חסידים ראשונים. פעם שאלתי את האדמו"ר. אני לא מבין מה הולך פה. הגמרא אומרת, חסידים ראשונים היו, שרואים שעה אחת לפני התפילה, שעה בתפילה, שעה אחרי התפילה. אמרתי, ניחא שעה לפני התפילה, אני מבין. קמו, אמרו תהילים, למדו אולי קצת קבולה, למדו זוהר, למדו כוונות, לא יודע מה, לא יודע. התעלו, הכינו את עצמם לבוא להיכנס למלך. נכנסו למלך, אז בוודאי, לוקח להם שעה לפחות, מידה כנגד מידה, הכנה דקה, זה דקה, לוקח להם שעה להתפלל. אבל לא הבנתי למה שעה ללכת, שעה אחרי התפילה. נגמר התפילה, קמים הולכים. אז פעם אחת הוא אמר לי דבר כזה. אנחנו יודעים שאחרי התפילה יש ירידת העולמות וסגירת המסך. וסגירת המסך זה בעלינו לשבח. כאשר חסיד שהכין את עצמו שעה לפני ושעה התפלל ופתאום מסגר לו המסך, אז הוא קשה לו ללכת. הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לעזוב, הוא מתגעגע כבר. ובאמת הסבא הקדוש כותב שאחרי התפילה יהודי מיד יישב וילמד תורה קצת. אבל שיחבר, כי המעבר בין תבין, אצל הסבא, המעבר, משעה ישר לעולם התפילה, זה שבירת הכלים טוטלית, הוא לא מסוגל, הוא צריך לאט לאט. אז מי שלמד תורה, דרך זה לאט לאט יבוא לעולם העשייה. אז ככה אמר לי אדמו"ר פעם אחת. פעם אחרת אמרתי לו, אבל אני, בסדר, נו, אבל אתה רואה, אנחנו קמים הולכים. לא, כל אחד אולי יגיד, יש כאלה קוראים חוק לישראל, יש כאלה שנגיד הם הולכים ללמד תורה, אז הם קמים הולכים מהר, למה יש שיעור? אתה רואה, הם עושים את זה. בשביל מה צריך שעה? אז הוא אמר שהם יושבים שעה ואומרים, אוי ואבוי. וזה לא כיוונו כמו שצריך. ובזה הייתה מחשבה זרה. קיצור, הם עושים חשבון של שעה על התפילה של השעה. כדי שבתפילת מנחה לא יחזרו עוד פעם על זה. אז לכן צריך שעה, שעה, שעה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעבוד אותו כראוי וכיאות, ונזכה למנדה, מרעון ועמה, ויקרב אותנו למעלות החסידים והצדיקים, ויזכנו לביאת משיח. תדכנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.